שלום לכם צופים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו פרשת השבוע, והפעם פרשת מצורע. אנחנו ננסה לחדור לתוך העומק הקבלי המיוחד של הפרשה הזאת, פרשת מצורע. איתנו בשולחן הלל, יובל, ליאור, הרב לייטמן, ועל האינטרנט חנוך. זאת אומרת שאתם הצופים היקרים יכולים להשתתף באופן פעיל בתוכנית שלנו, לשלוח שאלות, תגובות לאתר האינטרנט kab.co.il או לדף הפייסבוק, וחנוך יציג את השאלות שלכם. אנחנו מתחילים פרשת מצורע. הרב לייטמן, אולי לפני שנתחיל, פרשת מצורע זה כבר נשמע מוזר. זאת אומרת, יחסית לכל מיני פרשות או שמות, השם הזה, זה לא משהו שאנחנו ביום-יום ככה.
למה? אנחנו מתקנים את הנשמה. כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. שאנחנו צריכים לתקן את היצרה שלנו, זה כל התורה. להביא אותה אליו ולאהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ומהשנאה לכולם, להגיע לאהבה לכולם, זה כל התורה כולה. או כמו שאמר הלל, לרגל אחד איך אפשר ללמוד כל התורה, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אז כך זה גם כן כל פרשיות התורה, ובמיוחד הפרשה הזאת, וגם כן מה שמיוחד בפרשה הזאת, זה אנחנו רואים היום דווקא במשבר הכללי העולמי, שתראה מה שקורה, משבר בחינוך, משבר במצב רוח של האדם, כולם נמצאים בייאוש, במתח, משבר פיננסי, משבר אקולוגי, אקלים, כאן הצפות וכאן שריפות, ופתאום קור ופתאום חום וצונמי, רעידת אדמה, פתאום נקדים זנים שלמים מהצומח וחי, כך מספרים לנו המדענים מכדור הארץ, שזה הכל פתאום נעלם. מה קורה? שאנחנו מדברים עם בני אדם ומשתדלים להסביר להם שזה הכל תלוי באדם, אז הם לא מבינים מה שייך צונמי או רעידת אדמה לאדם, לרצון שלי הרע, לאגואיסטי, למחשבות שלי רעות, איך זה, מה הקשר. ודווקא בפרשה הזאת אנחנו רואים קשר, כי אתה רואה האדם שהוא עשה איזה חטא, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להביא איזשהו חלק מהחי וממנו לעשות קורבן. מה זה חלק מהחי? סליחה. חלק מהחי הוא שהנשמה שלנו, אם אנחנו נצייר אותה, כאיזה סך הכל רצון לקבל גדול, אז היא מתחלקת לחמישה חלקים. חלק הדומם, צומח, חי ומדבר, וחלק שכבר שייך לאלוקות. אלוקי. וכשאנחנו מתחילים לתקן אותו, את הרצון לקבל הכללי שלנו, כאן זה 613 הרצונות שלנו. שבסך הכל זאת הנשמה. אם אנחנו מתחילים לתקן את היחס שלנו לזולת, אז אנחנו מתחילים לגלות את הרצונות שהם נגד חיבור עם הזולת, נגד אהבת הזולת, ורק רצונות האלו הם בעצם שייכים ליצר הרע. ויוצא שבכל הרצונות האלו אנחנו גם עכשיו מקבלים את העולם, תופסים את העולם. אני מרגיש את העולם שאני תופס אותו דרך איזה פילטר מסננת. מה שטוב לי, או ממה שיכול להיות רע לי, כלפי האגו שלי, רק זה אני מזהה. חוץ מזה אני לא מזהה כלום. יש סביבי, העולם גדול פי כמה וכמה ממה שאני מרגיש. העולם כולל עוד חמישה עולמות, עוד עולם אינסוף, עוד כוח הכללי שנקרא בורא או הטבע, ועוד 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 דברים, ואני לא תופס אותם. אני סך הכל תופס כלפי האגו שלי הקטן מה שאני יכול לאתר. בוא נגיד כך, אם אני נמצא כאן בתוך האגו שלי, כאן זה האגו שלי, אז מה שקורה כאן מבחוץ אני תופס דרך האגו הזה, הוא כמו מסוננת, כמו פילטר, כן? כמו הפילטר הזה, כן? אני תופס סך הכל מה שכדאי לי כלפי האגו הקטן, ואז נראה לי העולם כל כך צר, מה שנמצא כאן אצלי זה נקרא העולם הזה, ונשאר כאן העולם הגדול מאוד, ובו מתרחשים דברים, והוא נצחי והוא שלם, ואני חי לפי כמה שסך הכל חיה בהמה שלי, הגוף שלי, ולפי זה, ובו בתוך הגוף הזה אני תופס את כל העולם. חוכמת הקבלה אומרת שזה לא מספיק, שאנחנו צריכים להגיע לתפיסת הכל המציאות, שובו בני ישראל עד השם אלוקיך, שאנחנו צריכים להגיע וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, זאת אומרת לדעת את הכל, הכל זה הבורא, זה כל הכוח הכללי של הבריאה, איך אני יוצא מזה. אז לכן המקובלים אומרים שהם הכל מסודר כך שנותנים לך קבוצה, משהו שנמצא מחוץ לך, כמה אנשים שכלפיהם אם אתה מתחיל להשתדל, להתנהג, לא כלפי כל העולם, כלפי כל העולם מאוד קשה, אבל אם כלפי כמה אנשים האלו אתה מתחיל להתנהג ואהבת לרעך כמוך, אז אתה מתחיל לגלות עד כמה שאתה נמצא בתוך האגו שלך, עד כמה שאתה לא מסוגל את זה לעשות, אז אתה מתחיל לגלות את היצרה האמיתי שלך, רק בתנאי שאתה מתחיל לרצות להתקשר עם כולם כמו לעצמך. בשביל מה אני צריך את זה? נו, אם ישנם אנשים שהם מרגישים שהם צריכים את זה מפני שהם רוצים להרגיש את העולם העליון הזה, כן? העולם העליון, כן? מחוץ למה שנמצא כאן בתוך ה בתוך האגו שלנו. אז ישנם אנשים שרוצים את זה, וזה נקרא שיש להם נקודה שבלב, והם מתוך הנקודה הזאת שבלב, כן? הם רוצים להגיע להכרת העולם העליון. אבל אנחנו נמצאים עכשיו גם כן בכזאת מעבר, שכל העולם מתחיל לקבל דחף לזה, מאין ברירה. אנחנו רואים שאנחנו נכנסים לעולם שהוא כולו אומרים עולם גלובלי, עולם האינטגרלי, כולנו קשורים זה לזה, אף אחד לא יכול לעשות מה שבא לו, אלא כולם משפיעים זה על זה. אם כן, אז אנחנו רואים שהטבע הכללי, הבורא, כן? הבורא, זה הכוח הכללי. כן? הוא נקרא בו אורה, שאנחנו צריכים לבוא ולראות ולהכיר את החוקים שלו, ואז בצורה כזאת אנחנו נבין איפה אנחנו נמצאים באמת, אנחנו נכיר את הכוח הכללי הזה, אנחנו גם כן נזכה לחיים, לאותה רמת החיים, לחיים נצחיים ושלמים. ולכן עכשיו האנושות היא על ידי הכוח הכללי הזה, הבורא, נדחפת, נדחפת יותר ויותר חזק דרך זה שתכיר שהיא כולה תלויה זה בזה וקשורה זה לזה. מעין ברירה הם הגיעו האנשים בסופו של דבר להבנה שחייבים להתקשר בקשר האהבה, בקשר החיבור הנכון היפה ביניהם, ואז הם יגלו שלא מסוגלים, אפילו שכן אנחנו נדע שאנחנו צריכים לצאת מכל המשברים האלו, משבר במשפחה, בחינוך, בסמים, באלכוהול, במשבר פיננסי, משבר בבריאות, משבר בכל דבר מה שאנחנו עושים, ובכל זאת אנחנו לא מסוגלים לצאת מהם, מגיעים למצב שחייבים לדעת את העולם, את החוקי העולם החדש. ולכן, כדי לעזור לנו להתקשר נכון זה עם זה, בעולם הגלובלי חייבת להיות הקשר גלובלי בין בני אדם. אז מתגלה לנו חוכמת הקבלה. כי בעזרתה, על ידה, אנחנו יכולים, כמו שכתוב, בראתי יצרה, שמאין ברירה אנחנו מגיעים לזה שחייבים להיות קשורים זה לזה, ולא מסוגלים להיות קשורים זה לזה, לא מסוגלים להגיע לקשר היפה, הטוב, לדלג, להתעלות מעל האגו. אז התורה מלמדת אותנו איך לעשות. זאת אומרת, מתגלה חוכמת הקבלה, שזה נקרא פנימיות התורה, היא נקראת תורת האור, שבה יש האור הזה המחזיר למוטב. אז אנחנו על ידי השימוש בה יכולים להתחיל להתעלות מעל האגו שלנו ולהתקשר זה עם זה בצורה כאיש אחד בלב אחד. ואז כשאנחנו נעשה כך, אז אנחנו נתחיל לגלות את העולם החיצון, את הכוח הכללי הזה שנמצא כאן מחוץ לאגו שלנו, הבורא, הוא מתחיל להתגלות, ואנחנו אז יכולים להתעלות בהתאם לזה מעל הגוף שלנו, מעל הבהמה שבנו. ולכן אנחנו בתיקון הזה עוברים כל מיני אותם השלבים, מה שהתורה מספרת לנו. התורה מספרת לנו כל פעם במה אני נכשל, זאת אומרת מגלה את הרע שבי, ובמה אני מתקן אותו, במה אני מגלה שוב רע עוד יותר גבוה, עוד יותר עמוק, שקודם לא זיהיתי, ושוב מתקן אותו. וכך אני כל פעם מתקן את הרע שבי בשלבים, ומקיים כך תיקון בתרייג הרצונות שלי, זה נקרא שאני מקיים תרייג מצוות. על ידי מה? על ידי המאור המחזיר למוטף, על ידי האור שאני מקבל אותו מלמעלה, מהסביבה הזאת, שאני משתדל לצאת אליה, משם אני מקבל הערה שמתקנת אותי. אז כאן, בפרשת המצורה, התורה מסבירה לנו איך אנחנו באמת קשורים ברצונות שלנו, רצון של הדומם שלנו וצומח וחי ומדבר ואלוקות, איך אנחנו קשורים ברצונות האלו כך שבהסבר הפשוט, כאילו מה הקשר בין מה שהאדם עושה איזשהו עוול שני או כלפי הבורא או כלפי עצמו, או מה פתאום הוא צריך לשחוט איזה יונים או כבשים, מה הם אשמים בזה? מה פתאום שאתה עושה את זה ועושה כל מיני כאלה פעולות ברבריות עם הדם, עם החתיכות בשר שאתה שם צולע אותם, או מה שאתה עושה שיש לך מצורה בבית שאתה צריך אז להוציא את האבנים האלה, להחליף או לנקות אותם, את המקום, להחליף אותם לאבנים טהורות וכן הלאה. זה כאילו לא נשמע משהו הגיוני, או לאדם המודרני זה צורה רציונלית שכך מתייחסים לאיזשהו פולחן עתיק. ואם אנחנו ניקח בחשבון, שוב נחזור לחלק הקודם, שהרצון שלנו הוא בסך הכל דומם, צומח, חי ומדבר, ומדבר מתקן את הכל הכי גבוה, ויכול מתוך זה שמתקן כל היתר רצונות שלו, הוא יכול להגיע לאלוקות. אז אנחנו מכאן מתחילים להבין שהתורה מספרת לנו כל הדברים האלה בצורה אלגורית, סיפורית, שהיא מדברת על איפה שאתה האדם טועה, תרד למטה לרצונות שלך יותר הנמוכים, הבסיסיים, דומם, צומח וחי, זה הרצונות שלך, זה סך הכל הרצונות, ותתחיל לתקן אותם, ואז על ידי זה אתה תתקן האדם שבך, והאדם שבך הוא יעלה לדרגת האלוקות, ואז אתה תקרא אדם, כי אתה תהיה דומה לאלוקים, ואז תקיים שוב בני ישראל עד השם אלוקיה. אז אנחנו רואים שפרשה היא מאוד מעשית, והיא גם כן מסבירה לנו על מולטי משבר, על משבר, איך להגיד, משבר רב גווני שאנחנו חווים היום היום אותו, שפתאום הטבע בדומם, זאת אדמה שם נגיד, או צונאמי, צומח וחי, פתאום מתחיל להיות נגדנו, עוין, וזה הכל באמת רק בגלל שהאדם הוא הטועה. ואם יתקן את עצמו, כל הטבע יירגע, כי כל הטבע החיצון הוא בעצם העתקה מהטבע הפנימי שלנו, שאם אני לא בסדר בדרגת דומם, או צומח, או חי, אין לי מה לחכות שגם כן בחוץ אני לא אראה את השינויים האלה.
בדיוק בנקודה הזאת יש משהו שהוא כביכול נראה לנו לא הוגן. האדם שקורא את הפרשה, הוא קורא שיש איזשהו כהן שהוא יודע לטהר, ויש איזשהו מצורע שיודע איך להיטהר על ידי הכהן. הוא פשוט בא לכהן, ואז הכהן מטהר אותו. האדם קורא את זה כאן,
כביכול... הכהן הזה הוא הנקודה הפנימית באדם התורה, שעל ידה שיש לו אחיזה בנקודה הזאת, בקשר עם האלוקות, זה הכהן שבאדם, אז הוא יכול לתקן את עצמו.
אבל, אז מה שאתה אומר זה שעדיין זה נשאר בגדר האדם, בינו
הכל,
לבין
הכל
עצמו.
בתוך האדם, אין חוץ מאדם. כי... הכל תלוי באדם. אדם כולל כל הבריאה.
אוקיי.
וגם כן מתפיסת המציאות אנחנו לומדים, אמנם שזה חלק קצת קשה להסברה, אבל גם כן מתפיסת המציאות אנחנו לומדים שהכל מה שאנחנו רואים סביבנו, העולם גדול, מלא, זה סך הכל העתקה של העולם הפנימי שלי, של רצונות שלי בצורת הדומם, צומח וחי, שזה רצונות. הם נותנים לי על המסך שאני רואה כאן מסביב, אני רואה סך הכל מסך. אני נמצא בתוך איזשהו עולם הווירטואלי. שאני רואה כאן אתכם, שאני רואה כאן בניינים, חיות, עננים, בכלל כל היקום, זה הכל עתקה מהתכונות הפנימיות שלי. ואם אני הייתי מתקן אותם נכון, והייתי מזדהה איתם בצורה שלא היה לי שום הבדל ביני ובין כל הדברים האלה, הייתי מקשר אותם לעצמי באהבה, בנתינה, כאחד, שבעצם היום... הטבע מתחיל ללחוץ עלינו ולחייך אותנו לעשות. אז אני בסופו של דבר הייתי מגלה כאן רק כוח אחד שעומד אחרי כל האלו הדמויות, והוא מצייר לי סך הכל את עצמו. רק אני לא יכול לראות אותו, אני רואה כל מיני כאלה צורות שהן עדיין מסתירים לי את הכוח אחד, את הבורא, או יותר נכון הם מראים לי עד כמה שאני עדיין לא הגעתי גם כן להיות כמוהו כאחד.
אנחנו מיד נעבור להילל, אני רואה שיש לו כבר שאלה, אבל אולי במילה אחת, מצורע זה אני או שהרצונות שלי...
רצונות.
ומה זה אומר ש...
שצריכים לתקן.
מה קרה לרצונות שמי מצורעים?
הם מתגלים, אז שוב אני חוזר למה שציירנו קודם. ברגע שאני מתחיל... לרצות לצאת מהאני שלי החוצה, אז מתגלה אצלי כל מיני רצונות רעים נגד הקשר עם השני, והם נקראים היצר הרע. אדם שחי בעולם שלנו ויש לו בעולם שלנו רצונות כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, מין, משפחה, אוכל, זה לא נקרא יצר רע. זה לא נקרא יצרה, כי דווקא עם כל הדברים האלו גם יכול בכל זאת להתחבר עם בני אדם. החיבור כאן צריך להיות להרגיש כאחד, וכאחד זה כבר אפשר החיבור הזה אפשר לעשות רק על ידי העזרה מלמעלה, רק על ידי האור העליון. ולכן כשמתחברים אנחנו בקבוצה, למה אברהם חיבר את הקבוצה שלו שאחר כך הפכה להיות לעם ישראל, למה משה רבינו עשה את התלמידים שלו ואחר כך מעגלים בעם לפי יצאת את רוא, איך לעשות את זה גם כן, רבי שמעון עם 10 תלמידים, ארי עם התלמידים שלו, תמיד ככה, כי אתה לא יכול עם כל העולם להתחיל להתחבר, זה מאוד מופשט ומורפל. אבל כשאתה מגיע למצב שיש לך לפניך סביבה, וכלפי סביבה הזאת אתה עובד ומשתדל להתחבר כלפיהם, זה יותר מוחשי, זה יותר פרקטי, יותר מעשי, ויוצא שאז מתגלה לך יצרה. איך כתוב בזוהר שתלמידים של רבי שמעון שהם מתאספים יחד ורוצים להתחיל ללמוד את הספר, שהם בעצם כותבים בזמן הכתיבה שלהם עדיין, כן? אז הם מרגישים עד כמה שהם שונאים זה את זה. הם המקובלים כל כך גדולים ששונאים זה את זה, ואז הם מרגישים שהם חייבים כוח הבורא שיתקן, זאת אומרת האור המחזיר למותיו, שיתקן את היחס ביניהם.
והם הרגישו את המצורה, הם הרגישו את זה ביחד?
ועוד איך.
ממש ביחד?
בכל העוצמה. אחרת לא היו יכולים להתעלות מעליה ולהגיע לכל ה-125 מדרגות לגמר התיקון ולכתוב לנו ספר שנקרא זוהר. זוהר זה הרי אלה, זה אור העליון הגדול ביותר, שמתגלה ברצונות המתוקנים מגובשים ללא שום הפרעה.
זה ממש נשמע מחדש ומרענן.
הם ירדו לשנאה עד ממש שומקה.
בוא נעבור לשאלות מהאינטרנט, חנוך.
כן, יש שאלות מכל העולם, האמת. יש שאלה מוונקובר, שואלים שם איך מסבירים לאנשים במילים פשוטות שכל אסונות הטבע תלויים בנו.
זה לא פשוט, כי אנחנו לא רואים את התוצאות האלה. תראה, זה מה שנעשה נגיד ביפן, את הפיצוץ הזה, כן? בתחנה הגרעינית, ומגיע באמת לוונקובר את הקרינה. אז הם יכולים להבין ששם משהו קרה, לא חשוב איך קרה, אבל כי זה הכל סודות, זה עוד יתגלה במשך הזמן. זה לא בדיוק אפילו הרעידת אדמה גרמה לזה, לא חשוב. יש לזה הרבה סיבות, אבל מה שכן, שזה אנחנו רואים סיבה ותוצאה. גורם ונמשך. מה שאם כן, אנחנו בדברים כאלה לא. לאט לאט אנחנו מגלים מה חולשת כל האלו שצועקים על אקולוגיה, שתפסיקו זה לעשות, תפסיקו זה לעשות, אנחנו הורסים כדור הארץ, כי אין לנו הוכחות ברורות שבגלל זה יש התחממות, בגלל זה יש התקררות, שעקב היחס לא נכון בינינו יש משבר פיננסי. נו, כאילו זה מאוד קרוב זה לזה. ובכל זאת, קשה לנו, אנחנו צריכים לראות את הדברים האלה, זה התחלה וזה הסוף, וזה סיבה וזה המסובב, ואז איכשהו, אולי אם אני ראה את זה כמה פעמים, כמו שאדם שיש לו איזה מין הרגל רע, שגורם לו רע, ובכל זאת, הוא עוד נמשך ונמשך בהרגל הזה, עד שרואה ממש שאין מרחק בין מה שאני מיישן ובין מה שזה נגרם מזה, אלה שזה מתקשר יחד. ברגע שאני לוקח סיגריה, אני ממש גורם למיטה, נגיד. אז כולם היו מפסיקים. המרחק הזה עדיין אינן, הוא מרחק. ולכן אנחנו, אפילו במקרים מאוד ברורים כביכול, עם הרבה הוכחות, בכל זאת, האדם צריך לבוא להרגשה שהפעולה שלי מיד היא בעצמה פעולת המיטה, פעולת האסון. ועד שלא מגיעים לזה, זה בעיה גדולה. לכן מתגלה חוכמת הקבלה. לכן 2000 שנה הייתה בהסתרה. והם אמרו, המקובלים לא מן הסתם. בסוף 120 אנחנו נתחיל לגלות את חומת הקבלה. למה? כי אין ברירה, העולם יבוא למצב שהוא יהיה כבר כל כך קשור זה לזה, שוודאי שיהיה תמיד פער בין מה שהם יעשו ומה שהם יגרמו, אבל כבר אתה יכול באיזושהי צורה להתחיל להסביר להם, כי כל היתר הדברים, אם תראה זה, אם כאן אני עושה איזושהי פעולה וכאן אני גורם על ידי הפעולה הזאת איזה אסון, כן? המרחק הזה אני צריך לקצר או על ידי השכל, כן? או על ידי היסורים. אין ברירה, אחד מהשניים.
השכל או הרגש?
רגש הוא הוא בא אחרי השכל, כי אם זה היה רגש גמרנו כבר, לא היה לי צריך מה לעשות. אם אני לוקח סיגריה ומרגיש שבזה אני ממית את עצמי, אז אני לא צריך יותר כלום. הרגש הוא הפועל ודאי, אבל הבעיה היא שהרגש לא נמצא בגלל המרחק. בכל זאת המרחק מקרר את הרגש, ואז אין לי ברירה, אני צריך את השכל, אני צריך להוסיף את משהו. החכם רואה את הנולד. מה זאת אומרת הוא רואה? הוא מקרף את הנולד לעצמו עד כדי כך שעכשיו כבר לא עושה טעויות, והטיפש לא מרגיש את המרחק הזה בשבילו, זה עוד יקרה, ונכנס לבעיה. לכן באה חומת הקבלה והיא מקצרת לנו את המרחק הזה. היא מסבירה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בקשר וירטואלי, בקשר גלובלי, בקשר אינטגרלי בינינו, ועד כמה שאסור, אסור, אסור לנו לעשות פעולות האלו של התחייה, של השנאה, בעיקר בדרגת האנושית. כי האדם הוא בעצם עושה הכל. וכל הדומם צומח וחי, הם כלולים בתוך האדם, כמו שכתוב בחוכמת הקבלה, ועולים ויורדים יחד עמו.
אילן, בבקשה.
לא נשארו לי שאלות כמעט, אבל בכל זאת, כשאני קורא את הפרשה הזאת, וככה המון המון פרטים של דיני תומה ותארה וצרת של כזאת ושל בית וכזה וכזה, מה אני אמור לעשות עם זה?
רוב הגמרא היא כך, כן.
נכון, כן. מה אני אמור לעשות עם זה פרקטית, כבן אדם פשוט מן השורה ששומע ממך ש... יש אגו ויש את התיקון של האגו וניתנה לי קבוצה, ככה איפשהו זה נבלע בהסבר, ואני עכשיו צריך לבוא ולממש את זה בפועל. זה קשור לפרשה הזאת? זאת אומרת, טוב שזה קשור בכלל לתנך שלנו?
כל התורה שלנו זה מהילל ומהילל לזקן ומההלכה ממנו, וכל התורה שלנו מרבי עקיבא, וסך הכל זה מה שהם אמרו. שני תנאים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה השלב הראשון בהתקרבות. זאת אומרת, אתה חייב לחשוב בשני כמו על עצמך, ואהבת רעך כמוך, שאתה צריך לחשוב על השני קודם מעצמך.
אז איך הפרטים פה של ציפור חיה, שולחים אותה לשדה ומזים שבע פעמים על הבית או משהו כזה, ואז הבית נהיה טוב?
כן, זה קשור לזה. ציפור אחד תורגים ובשני דווקא עושים את התיקון.
כן.
זו בעיה ודאי להסביר. אבל שאנחנו...
למה זה בעיה? בגלל הרזולוציה?
לא, בגלל שאנחנו לא רואים את המושגים האלה רוחניים. הציפור אתה רואה, אתה יודע, שאני אומר לך ציפור אתה מבין מה זה, ושאני אומר לך להרוג אותה אתה גם כן מבין מה זה, ולקחת ממין אדם ומשהו לעשות זה הכל מובן. אבל שאנחנו מדברים על הפעולות הרוחניות שצריכים בעצם לעשות בהתאם לזה, כי אתה צריך לעשות את זה בדרגת הכהן, זאת אומרת בתיקון שלך כלפי האחרים, כלפי הזולת, כלפי דומם צומח חי וזולת והאנושות, אז אנחנו לא מבינים זאת.
אז איך שורה?
אנחנו לא מבינים. וודאי שגם חוכמת הקבלה לא, איך להגיד, חוכמת הקבלה לא עוצרת ולא מסתירה מאיתנו את העובדה הזאת, שאתה רק שתגיע לראיית העולם הרוחני, אז אתה תוכל להבין מה שכתוב בתורה. לכן כל התורה היא שמות הקדושים. מה זה שמות הקדושים? שאתה צריך לגלות רצונות שלך, את הרצונות שלך, שיש לך הזאת קופסה, שזה נקרא כלי של הנשמה, שבה תרייק רצונות, ובמידה שאתה מתקן אותם, אתה ממלא אותם, אז זה מתמלא עם האור, אור אינסוף, או הבורא, וכאן אתה מתחיל להרגיש הבורא. מה זה הבורא? בו אורא. אתה מתחיל לגלות. ולכן, רק בצורה שאתה לומד בינתיים, אני לומד בינתיים, אין לי כלום, אני לא מבין מה זה נקרא לקחת תופעות האלה, לשחוט אותם, לעשות מהם משהו, איזה פעולות, אני לא יודע כלום. אבל אם אני לומד חוכמת הקבלה דווקא, כן? אז כי נקראת פנימיות התורה, היא נקראת תורת אמת, כולם מכירים את הכינויים האלו, ששם תמון האור, כוח מיוחד שיכול לפתוח לעיניים. כשהוא פותח לעיניים, אז אני כנגד אותו מה שקראתם, כן? אותו הקטע מה שקראתם בחומש, כן? מהמצורה, אתם יכולים לקרוא אחר כך את זה עם זוהר. זוהר כתוב, מה הוא זוהר? פירוש של חמישה חומשי תורה, רק, זאת אומרת, הוא מספר אותו דבר כמו שבתורה, רק בצורה יותר פנימית. מה קורה שם באמת אחרי הסיפור? כאילו זה סיפור כזה, מספרים לך באיזה רמזים. מה אחריהם? ומה כתוב אז בזוהר?
אוקיי, ולקח, אז נקרא את הקטע הראשון מתוך זוהר לעם.
כן, זה בדיוק על אותם הדברים.
בדיוק. ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ועזוב אדם.
מה זה? מה זאת אומרת? עכשיו הוא הולך להסביר. מה?
אדם העוסק בעבודת ריבונו ועוסק בתורה. הקדוש ברוך הוא שורה עליו והשכינה מתחברת עמו. כיוון שהאדם בא להתאמה, השכינה מסתלקת ממנו.
הרגשת האלוקות.
מה זאת אומרת להתאמה?
להתאמה, להשתמש באגו שלו. אין יותר. או לכאן או לכאן. יש לנו רצונות. אתה יכול להשתמש בהם או לרעה או לטובה כלפי הזולת, וזהו. אין לך שום פעולות חוץ מזה. אם אתה לא שם לב, הפעולות כרגיל הן האגואיסטיות לטובת עצמך, ואתה אפילו לא דן ולא עושה חשבון שזה אולי לרעת הזולת. אבל חשבון הוא חשבון. חנווני אל פתקסו.
כן. אז כיוון שהאדם בא להתאמה, השכינה מסתלקת ממנו, הקדוש ברוך הוא מתחרק ממנו, וכל צד הקדושה של ריבונו מתרחקים ממנו, ורוח התומעה שורה עליו, וכל צד התומעה בא להיטהר, עוזרים אותו. ואחר שניטהר וחזר בתשובה, חוזר אליו מה שנסתלק ממנו, הקדוש ברוך הוא ושכינתו, ושורים עליו.
זה בעצם התהליך טבעי שכל פעם חוזר. ירידות ועליות, ירידות ועליות. אתה רואה איך בני ישראל במדבר. כל פעם עושים איזשהו עוול, חטא, משהו, יש חטאים, זה דברים יותר גדולים, וכל פעם ככה גם ביניהם יש מריבות ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא. וזה הכל, כל המריבות האלה שמתגלה האגו יותר ויותר ויותר. אנחנו לא יכולים, אנחנו מתחילים מאיזשהו מקום, ואנחנו צריכים לעלות מהמקום הזה לארץ ישראל. אז כדי לעלות לארץ ישראל, אנחנו צריכים לרדת בהתאם לזה למינוס. זאת אומרת שהאגו שצריך להתגלות יותר ויותר, ואז אנחנו מתעלים. זה נקרא עלייה לארץ ישראל. כן? להפוך את האגו למתוקן. כי אתה לא הורס אותו. כמו עושים את זה בדרך כלל בדתות ובאמונות ובכל מיני שיטות. חוכמת הקבלה היא לכן נקראת חוכמת הקבלה, שהיא משתמשת בכלי דקבלה. לכן הולכים במדבר, כאן זה 40 שנה הולכים, ומה אנחנו עושים תוך 40 שנה? אנחנו מרגישים רק חטאים, חטאים, חטאים. והאדם שלא מבין, אז הוא חושב, מה קורה כאן בכלל? איזה עם זה? איזה טיפשים, איזה מטומטמים, איזה עקשנים, איזה מה הוא אומר להם? הם רואים את האלוקות, הם רואים את כל הכוחות הטבע, איך הכל מסתדר ואיך הם מתנהגים, איך אפשר? זה עד כדי כך, אתה יודע, תקח איזשהו מין חי וגם כן הוא ילמד איך להתנהג נכון.
זה גם הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר למשה, כאילו שכבר נמאס לו
זה הכל נכון, אבל מי עושה את זה? מי שם הרגל לעם ישראל בדרך לארץ ישראל?
הוא כותב פה האמת בפרשה,
כן?
כי תבואו אל ארץ כנען אשר אנוכי נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם.
כן?
זה באמת רציתי.
כן, בטח. זה כל הנגעים האלו חייבים להתגלות. בלי זה איך תעלה מעליהם. לכן כל הגדול מחברו יצרוג הגדול ממנו. אם אתה היית באיזשהו מצב במינוס מיוחד, כן, אז היית, כנגיד זה, עלית לאיזה פלוס. כן? אבל אם נעשית עוד יותר גרוע, במינוס יותר גדול, אז אתה כנגד זה עולה לפלוס עוד יותר גדול. וככה זה, בלבד. ולכן כל התורה, אנחנו קוראים זה סתם סיפור אחד, שהוא מאוד מאכזב, שחטאים, בוכים, מתקנים, מקבלים מכות על זה, חשבון איזשהו, ושוב הולכים קדימה, ושוב ושוב, אין להם סוף לזה כאילו. אבל בסוף נכנסים דווקא לארץ ישראל. זאת אומרת, לרמה הרוחנית המלאה, השלמה. נו, אני מקווה שאנחנו נגלה את זה. אנחנו כולנו נמצאים עכשיו בעידן החדש, שכל העולם הוא בעצם נמצא לפני זה. עכשיו השאלה היא רק או על ידי איסורים, כמו שכתוב בתורה. בתורה כתוב הכל לפי הטבע, לפי חוק הטבע, שבורא כל פעם עושה את ה... מגלה את הרע, ומעין ברירה האדם הולך ומתקן אותו בקוש, בכוח, בטוב. גם כן תנאי של תיקון תוך 6,000 שנה. זה בתנאי שאנחנו לא מזרזים את הזמנים. אבל עלינו, בגלל שנתנו לנו את שיטת התיקון, חומת הקבלה, אנחנו יכולים לעבור את הדרך הזאת בצורה טובה.
בוא נעבור לשאלות מהאינטרנט, בבקשה.
שואלים מתל אביב, בקשר לכהן, רוצים לדעת מה זה הכהן הפנימי בתוך הקבוצה, ואיך אפשר לזרז את התהליך ריפוי שהוא אמור לתת.
בתוך הקבוצה אין אדם שהוא כהן ולוי בישראל.
שאלו מה, לא מי.
הכוח הכי גבוה שהם יכולים לתאר אותו ככוח המחובר המיוחד שלהם, כוח איכות, אהבה, השפעה, רחמים, כף ימין, שהולך ובא ומביא אותם לנקודה עם הבורא. זה הכהן שלהם. זאת אומרת, זה מרכז הקבוצה. זה מרכז הקבוצה, זה מרכז החיבור בין כולם. אם אנחנו כך נתקשר, אנחנו כך נרגיש שזה הכהן שלנו, שזה הלוי שלנו, שזה ישראל שבנו, שזה אומות העולם שבנו, ושזה היצר רע והערב רעב ועוד ועוד. ובוודאי שבקבוצה, כמו בכל אדם, כלל ופרט שווים, יהיו כל החלקים מהטובים ביותר עד הרעים ביותר עד גמר התיקון. ככה זה
רב, וקשה שלא לעשות את ההקשר בנושא של הבריאות לשם של הפרשה, פרשת מצורע. יש שמייחסים היום את השם של מחלת הפסוריאזיס לצרעת, שזו אנחנו מכירים אותה כמחלה אוטואימונית שתוקפת את עצמה, שממש הגוף תוקף את עצמו. השאלה שלי היא כזאת, אני בטוח שחלק גדול מהצופים, בעיקר מעל גילי 40, מטופלים על תרופות, משפחת הסטטינים, אנחנו מכירים הרבה שסובלים מסכרת טייפ 2, ובעצם השאלה היא, האם אנחנו ככל שנתקדם בצורה רוחנית, אנחנו פחות נחווה את אותה מחלות שבעצם הפכו למגפה עולמית?
לי היה בזה ניסיון רע. הראשון אני זוכר שהייתה לי התקפה, קודם כל שהגעתי לרבש, ובכלל כל השנים סבלתי מאולקוס מאוד מאוד חריף. שהגעתי לרבש והייתה לי פעם התקפת האולקוס, הוא אומר עכשיו אנחנו עולים איתך אליי הביתה, וזה היה באמצע טיול בפארק, הייתי הולך איתו יום יום לפארק לטייל, ואז פתאום הוא רואה שאני מרגיש לא טוב, אני אפילו לא יכול לשמוע מה שהוא אומר, בדרך כלל שיחות בלי סוף, ככה. הוא רואה שאני מתנתק. מה קורה? אני אומר לו, אני לא יכול, יש לי היום כאבי תופת, התקפה ממש. בוא, נחזור הביתה. עלינו הביתה, אליו, פתחנו ספר, תקרא. אצלי, אתה יודע, צבעים אדומים מול העיניים, לא, אני, מה לעשות? המורה אומר, מה אני אעשה? אני משתדל לקרוא בקושי, בכוח, ממש. פעם ראשונה, אני זוכר, זה לא הצלחתי. לא הצלחתי להתנתק. לא הצלחתי להתגבר על הכאב, וגם זה, זאת אומרת, גם זה היה תרגיל. אבל אחרי פעם זה, הרבה פעמים לאחר זה, הייתי כבר מסוגל לעשות חלקית, איכשהו, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ועוד ועוד. ואני אגיד לך ש התרפאתי מזה לגמרי. התרפאתי מזה לגמרי. מה שאם כן, אותו דבר היה לי בדיוק עם מחלת אור. כן. וסיבוריה מאוד חריפה, עם כל מיני בעיות מאוד קשות. וגם כן, בכל זאת, על ידי לימוד בלבד, זה עזר, זה עבר. אני לא אומר חס ושלום, אני לא הולך עכשיו לפתוח מכון לריפוי ילדי קבלה, זה לא אני בכלל, ואני לא חושב שזה נכון. ניתן לרופא רשות לרפות, תן לרופאים להרוויח מה שמגיע להם, עבור הסדר את זה בצורה כזאת. אבל בהחלט שאדם שמתעסק ברוחניות הוא מונע מעצמו הרבה בעיות גשמיות גם כן. העובדה, אנחנו קוראים כאן אפילו בפרשה, לא יכול להיות שאתה לא יכול להגיד מה היה לי אם לא הייתי עושה כך וכן הייתי, כי אתה לא יכול למדוד זה כנגיד זה, אין לך שני המצבים, אני לא לומד ואני כן לומד. אבל כמו שכתוב, לכל בשר ומרפא.
ומה לגבי אותה מחלות קולקטיביות שאנחנו רואים היום, כמו שפעת העופות, שבכלל מגיעה מדרגה...
אני חושב שזה יותר. ממש יד מכוונת, מאוד מאוד מכוונת מלמעלה, מפני שאנחנו על ידי הצרה הקולקטיבית, אנחנו מתחילים יותר ויותר להרגיש צורך לחיבור, לצאת מזה, מרגישים קשר בינינו. כך אנחנו מנועים. שטוב לי אני לא מסתכל על אף אחד, שרע לי אני מתייחס לאחרים, איך אני יכול לקבל מהם איזה תמיכה.
זה אדם. אתה מסתכל על זה בעיניים טובות.
אני ודאי רואה בכל דבר טוב.
אז איך מגיעים בפשטות מנגע לעונג?
בפשטות. האמת זה דבר מאוד מאוד פשוט, ועל סולם כותב את זה שזה סך הכל בעיה פסיכולוגית. אם היינו יודעים מה אנחנו מרוויחים על זה, זה שאנחנו מבטלים את האגו שלנו ורוצים להשתמש בחיים שלנו, כמו שכדור הארץ היום מחייב אותנו להשתמש בסך הכל מה שאנחנו צריכים לחיים ולא יותר. תפסיקו לבזבז את הדברים, יוצרות האדמה ובכלל יוצרות הטבע, לכל דבר שאין בו צורך. אתם לא תיקחו את זה אתכם. אתה צריך לחיות בצורה נורמלית טובה בעולם הזה, כל היתר, כל הכוחות שלך, כל ה... תשוקה שלך הפנימית, אתה צריך לפתח לקראת חיבור המזולת, שבתוך חיבור המזולת למצוא את הבורא, כמו שכתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. אתה שם רק בקשר בין בני אדם, בקשרי האהבה בין כולם, אתה תמצא שם את האלוקות. וזה פשוט, כמו שאתה אומר, איך בפשטות לעשות זאת, זה פשוט. העיקר אם אנחנו היינו יכולים לתת לזה מכה ולא לשכוח שמכה הזאת זה סך הכל על האטמן, שזה רק בקשה שהוא יעשה את החיבור כאור העליון, כמו שהוא ברא את היצרה, ברא תורה תבלין, ולכן הוא צריך לתקן אותנו. אבל דרישה שיתקן היא תלויה בנו. אם היינו דורשים, היינו מיד מגיעים לחיים ללא הגבלות.
בבקשה, חנוך, מהאינטרנט, שאלות?
כן, יש...
הוא רק לומד משם כל הזמן.
כן. יש שאלה מרחובות. הפרשה הזו סמוכה לפסח, אנחנו מקרבים לפסח, ושרוצים לדעת אם ההליך שמתואר פה, כל דיני הצהרת, איך הם קשורים לפסח? זה איזשהו הליך הכנה לקראת פסח?
כן, ודאי. פסח זה כבר פסח. זה שאדם מתעלה מעל האגו שלו ומתחיל אחריו לעלות לקראת התיקונים הגדולים. פסח זה יציאה, זה יציאת מצרים, זה יציאה מהאגו. הפרעה זה מסמל לנו כל הרצון לקבל שלנו הגדול. וכתוב שפרעה הקריב בני ישראל לאבינו שבשמיים, זאת אומרת התגלות האגו, כמו שציירנו כאן על הגרף, כן? שכמה שאנחנו יותר יורדים, כך אנחנו בעצם כנגד זה כל פעם יותר עולים. וכמו שכתוב, כי מציון תצא תורה, מיציון דווקא, מהקדושה, מהטוב, יצא תורה. אחר כך יש לך מזה הרבה האור שמתגלה. ככה הפרעה שמתחיל להתגלות באדם, הוא מכין אותו לקפיצה, ליציאה מעליו. ולכן אחרי כל הפרשיות האלו שמדברים על התיקון הרע ההתחלתי הקודם, אחר כך אנחנו מגיעים ליציאה ממנו, ליציאת מצרים. פסח זה, אין דבר יותר גדול ממנו. מטלים מעל האגו, ואז הלאה כבר מתחילה להיות עבודה אחרת, בהשפעה כלפי זולת. קודם שנמצאים בפרו, מה זה נקרא גלות מצרים, מה זה נקרא שנמצאים בשליטת הפרו, לא נותן לנו, אנחנו רוצים לעשות איזושהי התקשרות בינינו, פעולות ההשפעה בינינו, ולא מסוגלים. זה נקרא מצרים. אם אנחנו סתם חיים, זה לא נקרא שאנחנו בגלות ובמצרים. גלות זה נקרא הרגשת הגלות, שאנחנו ממש נמצאים בזה וסובלים מזה, ורוצים לצאת ורוצים להתקשר בינינו, ולא מסוגלים. אז אנחנו בזה מכינים את עצמנו ליציאה. לכן נקווה לפחות שאנחנו נרגיש הגלות.
אתה יודע, הרב לייטמן, אני בטוח שמי ששומע אותנו עכשיו ממש מתחשק לו לזהות את המצורעים בתוכו. והוא,
כביכול, זה לא פשוט. זה,
איך עושים את זה?
זה על ידי האור. כי אתה רואה מה אדם צריך לעשות, איזה הכנות, מהבבל, עד שמגיע לארץ כנען, עד שיורד למצרים, עד שעובר מצרים, מקבל תורה, יש לו כבר האור בידיים שלו, והולך למדבר, ואז כשהוא משתדל לעשות את התיקונים במדבר שלו הפנימי, כן? אז הוא מתחיל לגלות עד כמה שהוא לא מסוגל לזה, ואז מתגלה לו המצורה הפנימית. זה צריכים הכנה גדולה. רשאים בתורה הם אנשים מאוד גדולים.
למי שלא מתחשק לו, יש דרך לעקוף את הפרשה הזאת עכשיו?
כל הזמן, אין פטנטים. לא, אי אפשר. אי אפשר. יחסר לך כלי.
יש סדר מסוים של פעולות.
אתה לא תוכל לתקן את הנשמה, אז מה יצא לך? להמשיך בזה זה רק באותו כיוון.
אז לפחות מסר אחד שיהיה אפשר לסוף השבוע, שהצופים שלנו יכולו
לא לפחד מכל הרע שמתגלה. mm-hmm. אנחנו לא מטפלים ברע, אנחנו רק משתוקקים לטוב, והכיוון שלנו הוא תמיד לקראת אהבת הזולת. אם אנחנו נהיה רק מחוברים לזה, רק מכוונים לזה, לא יהיה לנו לא צרת ולא מצורה ולא מה שאמרת שם, איזה מחלות?
סוריאזיס. אז נסיים עם מילים, עם פיוט מתוך הזוהר, הקטע הרביעי שלנו, נקרא אותו לסיכום, נסיים את זה יפה, את התוכנית שלנו. זוהי התורה, אילן עליון גדול וחזק, נקרא תורה משום שהיא מורה ומגלה מה שהיה סתום ולא נודע. היא נקראת חיים משום שכל חיים העליונים נכללים בה וממנה יוצאים. למחזיקים בה, לאלו שהם אחוזים בה, שמי שאחוז בתורה, אחוז בכל, אחוז למעלה ולמטה, ותומכיה מאושר. אז זהו, צופים יקרים, אנחנו סיימנו את החלק הזה של התוכנית. תודה רבה לכולם על השאלות ששלחתם אלינו. אנחנו ממשיכים כמובן עם חמישי פתוח, ורואים כבר את ערן קורץ באולפן.
שלום חברים.
שלום ערן.
שלום
ערן. אז התרגשות.
אתה עם המצורה מרגיש בסדר.
אני? מצורה, כן, זהו. אני מתחבר לעניין, לפרשה. תודה רבה. זה היה שידור חי, חברים, שידור חי של השיעור הראשון של הרב לייטמן מאז שחזר מארצות הברית אלינו. אנחנו מזמינים כמובן אתכם, את כולכם, לצפות בנו בשיעור הקבלה היומי שיהיה בשלוש בבוקר. ואני רוצה להגיד שלום לליאור. ליאור? ליאור? הנה ליאור. שלום לליאור.
שלום וברכה.
ליאור מקבוצת רחובות.
רבדים.
רבדים, אוקיי. אוקיי, רבדים על המפה, זהו, נכון? איפה זה רבדים?
אזור דרומי, קצת אחרי חפץ חיים, קבוצה מדהימה. שלום לחבר'ה מרבדים, עושה לכם קצת פרומושן. הרבה חבר'ה מהדרום הגיעו לנו לרבדים, מאשדוד, מאשקלון, מאזורים אחרים, קבוצה מדהימה.
נהדר, תגידי, מה אתה יוצא מהפרשה היום?
עם הרבה שאלות.
כן.
הרבה שאלות והבנה שצריך להסתכל פנימה, והרב התייחס לסוגיה מעניינת שצריך לבחון אותה, שבכל זאת חבר'ה שהולכים בדרך גם שאומרים על הפן הגופני, מה שבדרך כלל אנחנו מפרידים רצונות פנימיים והגוף, הבהמה בצד, אבל בכל זאת זה נקודה מעניינת לחשוב עליה.
כן, הסתכלות אחרת ומעניינת. תודה רבה לך, תודה.
בבקשה.
ועכשיו אנחנו נמצא לכמה מעברונים ואנחנו ממשיכים, האולפן הפתוח ממשיך כאן בשידור חי, ערוץ 66.